עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט.
ספר שמות מחולק לשלושה חלקים מרכזיים. גלות וגאולת מצרים מתחיל בתחילת הספר, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, עד הגאולה ממצרים, פרשת בשלח. חלק שני, קבלת התורה, פרשות יתרו ומשפטים. וחלק שלישי, המשכן וכלה ובגדי כהונה, מפרשת תרומה ועד סוף הספר. אנחנו נמצאים בדיוק בלב ספר שמות, פרשות יתרו ומשפטים, שעוסקים בקבלת התורה, בגן המצוות של פרשת משפטים, ובאמירה הגדולה של עם ישראל, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, כפי שמופיע בפרשת משפטים. בין המצוות שקיבלנו, זוהי מצוות השבת. את מצוות השבת קיבלנו עוד לפני קבלת התורה, בפרשת בשלח. עם המן שיורד כל יום, קיבלנו גם את ההוראה ביום השבת, אל יצא איש ממקומו ביום השבת. ביום שישי נקבל מן כפול. הדיברה הרביעית, בעשרת הדיברות, דיברת השבת. פרשת משפטים, לקראת סופה, נאמר ששת ימים תעשה מעשיך, ויום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין עמתך והגר. 15 פעמים מופיע בתורה מצוות השבת. אין מצווה שהתורה עוסקת בה כל כך הרבה פעמים כמצוות השבת. ויותר ממה שאנחנו שומרים את השבת, השבת שומרת עלינו. ונראה באמת היום בעזרת השם דבר מדהים, פילי פלאים, שחזל מגלים לנו במעלתה ובסודה של מצוות השבת. ונפתח בהקדמה קצרה. פעמיים מצאנו בחזל חיוב לצפות לדבר שיגיע. פעם אחת, בקטע השני, נאמר, אמר רבה, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפירה וריביה, ציפית לישוע. ציפית לישוע. זה השאלה ששואלים אדם. אותו דבר אנחנו מוצאים גם ביחס לשבת. ביחס לשבת נאמר בהלכות שבת בפרק למד, ארבעה דברים נאמרו בשבת, שניים מן התורה, שניים מדברי סופרים. מפורשים בתורה, זכור ושמור, התפרשו על ידי הנביאים, כבוד ועונג שבת. איזו כבוד? זה שאמרו חכמים, מצווה לאדם לחוץ פניו וידיו ורגליו בחמים בערב שבת, להתכונן מפני כבוד השבת, זה חלק מכבוד שבת, מה שנוגע לנו מתעטף בציצית, ויושב בכובד ראש, מייחל, מצפה להגבלת פני שבת. להגבלת פני שבת. זאת אומרת, פעמיים מבקשים מאיתנו לצפות, פעם לשבת ופעם לגאולה. כי בעצם מה זה שבת? מעין עולם הבא. ומה זה הגאולה? העולם הבא. אז לצפות, פירוש הדבר, מה אני עושה? מה אנחנו עושים כדי שהגאולה תגיע שעה קודם לפני הזמן? תגיע דגה קודם לפני הזמן? זה נקרא ציפית על הישוע. אותו דבר, מה אנחנו עושים כדי לקבל את המעלה ואת האור שהשבת נותנת לנו. יושב, מייחל לקבלת, להגבלת פני שבת, כמו שהוא יוצא לקראת המלך. ולכן, אויל ושבת וגאולה בלבד, עליהם נאמר לצפות, לוקפור, לחכות, זאת אומרת לעשות משהו, שזה יגיע טוב יותר, יגיע מהר יותר. אז נראה באמת דבר נפלא בעניינה של השבת, שמלווה אותנו לפחות 52 פעמים בשנה, בשנה מעוברת עוד כמה פעמים, ומכוח זה נוכל באמת לקחת את האור של השבת איתנו לכל השבוע. נפתח את הדברים בצורה הבאה. נאמר ברמב״ם בקטע החמישי, אף על פי שהיה אדם חשוב ביותר ואין דרכו לקח דברים מן השוק ולא להתעסק במלאכות שבבית, חייב לעשות דברים שהם לצורך השבת בגופו, שזהו כבודו. חכמים הראשונים, מהם מי שמפצל עצים לבשל בהם, מהם מי שמבשל ומולח בשר, גודל פתילות, מדליק נרות וכו'. הרמב״ם נוקט פה לשון שרבותינו הראשונים לא נוקטים. כותב הרמב״ם, חייב לעשות דברים שמצורך השבת. השולחן ערוך שמעתיק בדרך כלל את לשונו של הרמב״ם מילה במילה, כאן בקטע השישי בסימן רישנון הלכות שבת, פותח ואומר, ישתדל להכין בעצמו שום דבר, זאת אומרת משהו, לצורכי שבת, כדי לכבדו. כי רב חיסדא היה מחתך הירק דק דק, רבא ורב יוסף היו מבקים עצים, רבי זהר היה מדליק את האש, רב נחמן היה מתקן הבית, מכניס כלים הנצרכים בשבת, מפנק לאכול. ועל כל זה, כותב השולחן ערוך, ישתדל. ישתדל כמה שאפשר להכין משהו לשבת. אבל הרמב״ם אומר לנו, חייב אדם לא ישתדל. ובאמת הביאור הלכה שואל, נכון, תמיד אדם שיכול לעשות את המצווה, עדיף שיעשה אותה הוא, ולא השליח של האדם. מצווה בו יותר מבשלוחו, אבל זה רק מצווה. הוא יכול גם לתת למישהו אחר. כאן, בהלכות שבת, בהכנה לשבת, כותב הרמב״ם, חייב. למה? זה רק מצווה. מצווה בו יותר משלוחו. איזה מצווה? כבוד שבת. אומר בעל הביאור הלכה, וצריך עיון. לא מבין את הרמב״ם באמת. הוא אומר, אפשר, באמצע הקטע השביעי, ארבע שורות מהסוף, דהרמב״ם גם כן לאו חיוב גמור, אלא כי אין חובה משום כבוד שבת. ומוסיף הרמב״ם, ומוסיף הביאור הלכה, די לבחי לא היו מבטלים, כל אנה המוראים תורתם בעבור זה. למה כל המוראים ביטלו תורה ביום שישי? יכלו לבקש מהתלמידים, ובטוח, הם היו עושים את זה בשמחה אדירה, לקנות להם את מה שהם צריכים לשבת, להכין. לא, לא, הם עצמם עשו את זה. ביטלו תורתם. למה? אומר, בעל הביאור הלכה צריך עיון. ואם תרצה לומר, אומר לנו שער הציון, של להתכונן לשבת, זוהי מצווה שבגופו, מצווה שבגופו להתכונן לשבת. למה זה בגופו? אפשר לעשות את זה על ידי מישהו אחר? זה לא תפילין, זה לא ליטול לולב, שכל אדם צריך לעשות בעצמו. שאלתנו הראשונה היא, מה ראה הרמב״ם לחייב כל אדם להתעסק בצורכי שבת, ולא לבקש מהאדם להשתדל לעשות מה שיכול לצורכי שבת, או לומר לאדם זוהי מצווה, אתה יכול לעשות, אתה טוב, אתה לא יכול, שליח שלך יעשה. אבל להגיד שחייב, למה חייב? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, נאמר למעלה בקטע הקשיעי, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה, כל המקיים שלוש סעודות בשבת, ניצול משלוש פורענויות. מחבלו של משיח דינה של גיהנום, מלחמת גוג ומגוג. אבל דברי חז"ל מאוד מאוד לא מובנים. כי מה אומרים חז"ל? כל המקיים שלוש סעודות בשבת. מה זה מקיים? כל האוכל שלוש סעודות בשבת. מה, להכין שולחן עם אוכל ומישהו אחר יאכל את זה? זה נקרא לקיים? לא קיימתי כלום. הכנתי למישהו אחר לקיים שאני אוכל. או יהיה כתוב כל השומר שבת, ניצל משלוש פורענויות. חבלו של משיח, גיהנום וגוג ומגוג. אבל מה פשר לשון חז"ל, כל המקיים שלוש סעודות? ויותר מזה, בקטע התשיעי, שתי השורות האחרונות, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה בלי מיצרים. כל המענג את השבת, איך אפשר לענג שבת? איך אפשר לענג בני אדם? אפשר לענג בעלי חיים, ציפורים, חיות, דגים? לענג אותם, תן להם לאכול, הם נהנים. אפשר לענג אדם אחר, אבל איך אפשר לענג את הזמן? מה זה שבת? זה זמן, 24 שעות. קצת יותר, ממהרים לבוא, מאחים לצאת. איך מענגים זמן? הזמן מרגיש משהו? כלום. מה לשון חז"ל המענג את השבת? אם היה כתוב כל המתענג, מדובר עלינו. אנחנו מתענגים מהשבת, זוכים לנחלה בלי מצרים, זה ברור. אבל איך אפשר לענג את השבת עצמה? אלה הם השאלות. ודרכם נראה באמת עומק נפלא שחז"ל מלמדים אותנו על מעלתה וסגולתה וייחודה של השבת. שבקיצור שאלתנו הראשונה, מה ראה הרמב"ם לומר שכל אדם חייב לעשות דברים לצורך השבת? למה חייב? השתדל. אם הוא לא יכול, שליח יעשה. למה חייב? אדם חייב להניח תפילין, אחר לא יכול להניח בשבילו. אדם חייב ליטול לולב, אחר לא יכול ליטול בשבילו. זה אני מבין. אבל למה להכין, לעשות דברים לצורך שבת, הוא חייב? אם הוא יכול, טוב, לא יכול, מישהו אחר יעשה את זה בשבילו. שאלה נוספת, מהו ההסבר כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורענויות? איך אפשר לקיים שלוש סעודות אם לא אוכלים אותם? כל האוכל שלוש סעודות. כל המענג את השבת, איך אפשר לענג שבת? שבת זה רק זמן מענגים בני אדם בעלי חיים, אבל לא זמן. אז כדי לענות על השאלות האלה, בואו ונראה דבר פילי פלאים. נאמר וחזל בקטע העשירי, אנחנו עם ישראל נמשלים לאפר הארץ, חול הים וכוכבי השמיים. אפר הארץ, חול הים וכוכבי השמיים. הנה הפסוקים. ויוצא אותו החוצה, בורא עולם הוציא את אברהם החוצה, ויאמר הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו כה יהיה זרעך. אנחנו כמו כוכבים. ואתה אמרת את היטיבתי עמך ושמתי את זרעך ככל הים שלא יספר מרוב. והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת הימה וקמת צפון ונגבה ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. אז הנה אנחנו, ככוכבים, ככל הים וכאפר הארץ. המשותף לשלושת הדברים האלו, אי אפשר לספור אותם. אי אפשר לספור כוכבים, לא את האפר ולא את החול של הים. אבל עוד דבר מעניין, בשלושת הדברים האלו, כוכבים, אפר הארץ וכל הים, שהם בעצם מלמדים אותנו שלושה היבטים למילה מספר, שלושה פירושים למילה מספר. מספר, דבר ראשון, מראה על יקרות. יקרות. אדם נכנס לחנות, כל חנות, רואה מספרים. אם המספר גבוה יותר, סימן שזה מה? יקר יותר. מספר נמוך זה זול. א', מראה על יקרות. מספר מראה על גדילה, צמיחה. בשוק המניות, בסטאק מרקט, אם המספר הוא גבוה, אז האירו הוא ירוק, עולה למעלה. אם המספר הוא נמוך, אז זה מתחלף מירוק לאדום, יורד למטה. מראה על צמיחה, העסק צומח, העסקים צומחים וגדלים. מספר מראה גם על שליטה, קונטרול, שליטה. כל אדם שיש לו סופרמרקט, מקולת, או כל ביזנס אחר, פעם בשנה עוצר, סוגר את זה, סופרים את מה שיש. רואים מה מוכרים יותר, מה מוכרים פחות, מה אנשים רוצים, וכך האדם יודע לשלוט כראוי בעסקים שלו, ולהגדיל אותם יותר ויותר. שלושת ההיבטים האלו במספר, זה בדיוק למה שאנחנו דומים. אנחנו ככוכבי השמיים, זה מראה על יקרות. למה כוכבים מראים על יקרות? הנה ביום יום שלנו, אדם הולך למלון שני כוכבים, הולך למלון שש כוכבים. דווקא כוכבים מכרו, כי כוכב מראה על יקרות, על יקר, גבוה, טוב יותר. אנחנו גם נמשלים לאפר הארץ. מה המיוחד באפר? צמיחה. הכל בא מהאפר. הירקות והפירות, האילנות והדשאים. צמיחה. ואנחנו גם נמשלים לכל הים. כי כל הים מקפל בתוכו מה? שליטה. קונטרול. איך אומר הפסוק? גבול שמת, בעל יעבור. חול הים לא נותן למים לשטוף את היבשה. יש גבולות. אז אם אנחנו באמת כחול הים יודעים לשים את הגבולות, יש את האיזונים הנכונים, אז זה נותן לנו אפשרות להיות ככוכבי השמיים, יקרות מיוחדת, ולהיות כאפר הארץ, צמיחה מיוחדת. הצמיחה והיקרות שלנו תלויים בהגבלה, באיזונים שאנחנו עושים בחיים שלנו, בכל דבר. וכך נאמר בנביא, בקטע ה-11, והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא ימוד, לא ימד ולא יספר, והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. בני אל חי. מה עושה אותנו בנים של בורא עולם? שאנחנו ככל הים. יש לנו את האיזונים. אז אנחנו גם נהיה ככוכבי השמיים ממילא, ונהיה גם כאפר הארץ. אם כך, מה שמסמל את חול הים יותר מכל דבר אחר, זה השבת. איך? מה הקשר? חול הים והשבת? פלאי פלאים. צייר, צייר גדול, מהציירים הגדולים של העולם, מונה, פיקאסו, שאגאל, ועוד אחרים. כל תמונה עולה מיליוני דולרים. איך הם עשו כאלה תמונות? פשוט מאוד. היה להם מתנה אלוקית לצייר. עמדו ליד, כן, הציירים, וציירו, ציירו כמה שעות מה שציירו, ואז הפסיקו, הלכו כמה צעדים אחורנית, הסתכלו על התמונה, עוד ועוד ועוד, שעה, שעתיים, חזרו אל התמונה, הוסיפו פה קצת ירוק, קצת כחול, הורידו את הצבע הזה, נתנו עומק, נתנו משיכה של המכחול בצורה כזאת, והתמונה קיבלה חיות, קיבלה עומק, קיבלה יופי אדיר, מצוין, מיוחד, שאין כמותו. איך זכו לכזאת תמונה נפלאה? כי ידעו לעצור ולהתבונן במה שעשו, ולהוסיף, לתקן ולהשאיר את מה שציירו. אנחנו כל השבוע, מה אנחנו עושים? מציירים. כל יצירה היא ציור. ציור ויצירה זה אותו דבר. אדם יוצר ציור, אדם מייצר. הוא עובד בעבודה הזאת, פועל, עושה את העבודה במה שהוא מתעסק. אז אנחנו כל השבוע מציירים כאותם הציירים הגדולים. בשבת אנחנו עוצרים, מתבוננים בציור, כדי שנוכל מכוח ההתבוננות לדעת איפה לעשות יותר טוב, איפה להשאיר, איפה לתקן, איפה למחוק, וכך אנחנו בעצם כל שבוע מקבלים את הכוח של היצירה. מכוח ההגבלה הגבלנו את עצמנו, נעמדנו מול התמונה ולא זזנו. זה נראה מוזר, מה פתאום עומדים מול תמונה ולא זזים? מה זה? אבל מי שיש לו סבלנות יבין שההגבלה הזאת נותנת לנו אחר כך את היצירה הכי טובה שיש, את התמונה הכי נפלאה שקיימת. ולכן גם בורא עולם, אותו דבר. נאמר על בורא עולם, אין צור כאלוקינו. אומרים חז"ל, אל תקרא אין צור, אלא אין כצייר. צייר כאלוקינו. הקדוש ברוך הוא גם צייר פה עולם נפלא. ומה הוא עשה? וינח ביום השביעי. בשביל מה וינח? ללמד אותנו, להסתכל על היצירה. ואז בורא עולם אומר לאדם, תראה עולם יפה שבראתי. תן דעתך שלא תחריב ולא תקלקל את עולמי. איך תיתן את דעתך שלא תחריב ולא תקלקל את עולמי? וינח ביום השביעי. כי הוינח של היום השביעי מאפשר לנו ויברך אלוקים את היום השביעי. ואומרים חז"ל לרגע אחד בקטע ה-17, ויברך אלוקים את היום השביעי ברכו באור פניו של אדם, קידשו באור פניו של אדם. לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבת כמו שהוא דומה בשבת. הברכה של הוינח היא יצירה חדשה. כבר בשבת אפשר לראות על הפנים של האדם, זה לא הפנים של אתמול, כי העצירה כבר יוצרת פה יצירה חדשה, וזה להלכה למעשה. שבע ברכות לחתן וכלה מברכים כשיש 10, וצריך פנים חדשות שלא היו בחתונה, שלא היו בחופה. בשבת לא צריך פנים חדשות, כי כל מי שהיה בחופה ובחתונה זה לא אותו אדם בשבת, זה פנים חדשות. כי ההגבלה שהגבלנו את עצמנו היא המפתח ליצירה, להתחלה חדשה. לכן לעולם, כשאומות העולם רוצים לפגוע בעם ישראל, בין הדברים הראשונים שהם פוגעים, אם לא הדבר הראשון, זה מה? שבת. שהיהודי לא ישמור שבת. מה אכפת לגוי שיהודי שומר שבת? מה זה שומר שבת בשביל גוי? לנוח. טיפש, גוי. יהודי ינוח בשבת, יהיה לו כוח, הוא יעבוד יותר טוב. אתה תרוויח מזה. הגוי אומר לו, אין שבת, אין מנוחה. למה? כי אצל הגוי, מה זה השבת? כל אחד נח איך שהוא רוצה. אחד נוסע לבקר, אחד עושה על האש, אחד לא יודע, כל אחד עושה מה שהוא עושה. אצלנו המנוחה של השבת זה בעצם ההתחלה, יצירה חדשה, כוח להתחיל מחדש. גוי יודע, עם ישראל הוא עם מיוחד, יש לו כוחות מיוחדים כל פעם להתחיל מחדש, וזה השבת שלו. אם ניקח לו את השבת, לקחנו לו את הכוח, ואז נוכל לשלוט בו, ואז נוכל אולי אפילו להרוג אותו ולחלוט אותו. מה כל כך מיוחד בשבת? שהשבת נותנת לנו את הכוח להתחיל כל פעם מחדש. כי בתורה, כשהתורה מלמדת אותנו על השבת, יש הרבה מה ללמד. כשהתורה מלמדת אותנו על המועדים, גם שם יש הרבה מה ללמד. ואחד לא קשור לשני. יש ענייני שבת, הלכות שבת, דיני שבת, ויש דיני חג, יום טוב. אבל בתורה לעולם, שהיא תעסוק בחגים, היא תעסוק קודם בשבת. אין התעסקות בחג בלי שבת. למה? כי מה זה חג? חג נקרא בלשון תורה רגל, מועד ומקרא קודש. שלוש שמות יש בתורה לחג. באו חכמים ואמרו, יהיה עוד שם, שם רביעי. מהו השם הרביעי? יום טוב. למה? פשוט מאוד. מה זה רגל, אחד מהשמות של חג בתורה, רגל, שכולם הולכים ביחד? למה חג נקרא מועד שכולם מתוועדים ביחד? ולמה חג נקרא בתורה מקרא קודש שמודיעים לכולם ללכת ביחד? השלושת השמות שיש בתורה לחג זה בעצם השמות שמסמלים אחדות. באים חכמים אומרים, אחדות יש שם רביעי, יום טוב, פילי פלאים. אבל האחדות של חג, שמותר לבשל ומותר לאפות ומותר לטלטל, כי כדי שכולם ילכו אחד לשני, יכינו אוכל ביחד, ייתנו אחד לשני, לכו יאכלו משמנים, שתו ממתקים, אפשר לבשל, לאפות, להכין הכל, זה ביחד, שרואים את הביחד. אבל היכולת שלנו להגיע ביום טוב לכזה ביחד, רק בגלל שקודם יהיה שבת. כי שבת מקפלת בתוכה את הסוד של הביחד. כדי שבאמת באמת ביחד יהיה כאשר אוכלים אחד אצל השני, מכינים אוכל אחד לשני, מטלטלים ללכת אחד לשני, שזה נראה כלפי חוץ, היסוד של זה, זה ביחד פנימי שמחבר את כולנו. וזה השבת. כי תחשבו לרגע, יושב יהודי בקצה הזה של העולם, יהודי בקצה האחר של העולם, עם אחד, למרות שהוא מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך, מה עושה אותו עם אחד? מה עושה אותו עם אחד? השבת. כי שבת אצל גוי, זה כל אחד מה שבא לו. אחד נח, אחד הולך, אחד נוסע, אחד עושה על האש, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. זה מנוחה, זה לא שבת. שבת אצלנו עם ישראל, שאנחנו מתבוננים כצייר שמצייר ומתבונן בתמונה, מוסיף צבע, מוריד צבע. אנחנו כל השבוע יוצרים, ובשבת מתבוננים ביצירה, בציור, ביצירה. וממילא רואים, מכוח ההתבוננות, מכוח ההגבלה, שאנחנו מוגבלים, אנחנו רואים איפה אפשר לתקן, איפה אפשר להוסיף. אנחנו בוחרים בהגבלה הזאת. אנחנו שמחים, כי זה לא בא לצמצם אותנו, זה לא בא לסגור אותנו, אסור, אסור, אסור. זה בא לתת לנו את הרוגע, תעמוד, תשב, תנוח, תסתכל בציור שציירת כל השבוע. איך אפשר לעשות אותו עמוק יותר, טבעי יותר, חי יותר. והציור כזה אין לו מחיר. וכך כל שבוע אנחנו מייצרים את היצירה של השבוע הבא. מציירים את היצירה בצורה הנכונה. זה השבת. החיבור הפנימי שיש לנו. יוצר חיבור חיצוני ביום טוב. וכך מלמד אותנו המשך חוכמה, נאמר בקטע ה-12, דע שבדת האלוקי, בדת האלוקי, יש מצוות שמקשרים ישראל לאביהם שבשמיים, ויש מצוות שמקשרים ישראל זה לזה. ציצית, תפילין, מזוזות, מצוות שמקשרים ישראל לשם יתברך. גמילות חסדים, תרומות, מעשרות, מקשרים ישראל זה לזה. והנמשל, זה ההבדל בין שבת ליום טוב. בשבת נאמר על יצא איש ממקומו, ההוצאה אסורה, מלאכת תוכן נפש אסורה. ואם כן כל איש ואיש בפני עצמו, לבדו הוא יושב ועוסק בתורה, לבד, לא. זה קשר פנימי שמחבר אותנו, כי הם מקושרים אל השם יתברך, המרכז האמיתי, אשר כל ישראל הם הקווים נפרדים, מגיעים למרכז אחד, הוא השם יתברך. וקשורים ביחד. אבל יום טוב הוא מן המצוות שמקשרים אומה זה לזה. לכם מלאכת תוכן נפש מותר, ואפילו יבואו, ואם יבואו אלף אורחים, יאפה לחם. עד כי אמרו, האופה מיום טוב לכל, אינו לוקה. למה אולי יבואו אורחים ויוכלו את זה? זה השבת. השבת בעצם מגלה את ייחודו של הקדוש ברוך הוא. אתה אחד ושמך אחד. למה? כי מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. גוי, מה שמפריע לו, שאנחנו אחד. כי אצל אומות העולם, הדבר הכי חשוב זה הרבה. כשיש הרבה, הרבה כוח, הרבה כסף, הרבה השפעה, זה עושה אותם חזקים. אצלנו לא הרבה חשוב. האחד, כל אחד. כי כדי להראות שבעולם הזה יש אלוקי השמיים והארץ, והוא אחד ואין שני, לעם שילו, לאח בירו, שום דבר לא דומה אליו, שום דבר לא מתחבר אליו, זה אנחנו מגלים. אתה אחד, שמך אחד, למה? והוא אחד, למה? כי עמך ישראל גוי אחד בארץ. אנחנו אחד. את זה הגויים רוצים לעקור. את זה הם רוצים לבטל. אומר המדרש בקטע 14, והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע, אמר רבי איבו בשם רבי אלעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי. בשלושה מקומות היו חולקים באי עולם על הקדוש ברוך הוא. אחד בדור הפלגה, שנאמר ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, דברי חירופין היו מסיחין אחר הקדוש ברוך הוא. השתמשו בכוח הקומוניקיישן, התקשורת, נגד הקדוש ברוך הוא. כי הם הרגישו שיש פה אחד שברא את עולמו. רוצים לעקור את זה. אחד בימי גוג ומגוג, שכל אומות העולם יתעצבו מלכי ארץ ורוזנים נוזלו יחד על השם ועל משיחו. מי זה השם ומי זה משיחו בשבילהם? אנחנו עם ישראל. שאנחנו אחד. בימי יהושע, התקבצו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. מהו פה אחד? שחלקו על הקדוש ברוך הוא, שנאמר בו, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. לפגוע בנו, הם מבינים, זה פגיעה במלכות עולם. זה העולם רוצה לבטל. זה השבת, שמחברת אותנו להיות אחד. ולכן, היום, של השבת, הוא גם אותו היום של קבלת התורה. כי באותו יום שקיבלנו תורה, ועמדנו לרגלי הר סיני, מה נאמר לנו שם? בקטע ה-15. והגבלת את העם סביב לאמור, ישמעו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו. הגבלת את העם סביב לאמור. מה נאמר בהמשך? ואמר השם אל משה, רד, העד בעם, פן יהרסו אל השם. לראות. ונפל ממנו רב. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, לא יוכל העם לעלות אל הר סיני, כי אתה עידות הבנו לאמור, אגבל את ההר וקידשתו. הדבר המרכזי שלנו, לקראת קבלת התורה, להיות מוגבלים, לא לרוץ קדימה איפה שלא צריך, לעצור, להסתכל. הכוח הזה מגיע אלינו, כל שבת, מחדש. הוא מאפשר לנו ההגבלה מאפשרת יצירה. ולכן תראו דבר נפלא, לא שמים לב אליו. חזם מלמדים אותנו. כל שבת בבוקר אנחנו אומרים, ישמח משה במתנת חלקו. למה בשבת בבוקר? כי אז קיבלנו את התורה. ושני לוחות אבנים הוריד בידו. וכתוב בהם שמירת שבת. מה זה וכתוב בהם? מה זה כתוב בהם? הלוחות הראשונות הרי נשברו. וכתוב בו, נשאר רק לוח אחד. הלוחות השניים? מה זה וכתוב בהם? אומרים חז"ל, שמשה רבנו יורד ושובר את הלוחות, הדיברה של השבת לא נשברה. היא נשארה שלמה. אז כשיש בארון הברית לוחות ושברי לוחות, נכון, אבל דיברה אחת שלמה, דיברת השבת, וכתוב בהם שמירת שבת. כי השבת לעולם לא יכולה להישבר, כי אם נשברת השבת, נשברת החיות, נשברת הצמיחה. אין שבת, זה נגמר. אם האדם לא מקבל יכולת להתחדשות בשבת, הוא נגמר. לכן מעניין מאוד, ביורצייט, אדם יש לו יורצייט, יום זיכרון, נניח ביום רביעי. נו, יום רביעי, יום הזיכרון, להוריו, לקרוביו, מתפלל, אומר קדיש. למה בשבת הוא מקבל עלייה לתורה? מפתיר. למה במוצאי שבת בעל היורצייט מתפלל תפילת ערבית? הוא בא ואומר לגבי, יש לי יורצייט, בבקשה, תתפלל. למה? יבוא היורצייט, תתפלל, מה זה השבת? כי אם האדם נפטר ביום פלוני, זאת אומרת שבשבת, לפני אותו היום, נפסקה לו החיות. כי אם האדם מקבל בשבת אפשרות לפנים חדשות, ליצירה חדשה, זה לוקח אותו לכל השבוע. לכל השבוע. הנה, רואים להלכה למעשה. מי שלא עשה הבדלה במוצאי שבת, עד מתי הוא יכול לעשות? שלישי. ומי שלישי כבר מתחברים לשבת הבאה. ולכן ביום רביעי, בשיר של יום, בסוף שיר של יום, כבר מה אומרים? את ההתחלה של קבלת שבת, לכרו נרננה. אז אנחנו בעצם חיים עד יום שלישי מכוח השבת, וביום רביעי מכוח השבת שתבוא. זה החיות של האדם. אז אדם שנפסקה חיותו במהלך השבוע, זאת אומרת זה כבר נפסק ממתי? משבת שעברה. אז בעצם כבר יום הזיכרון בכוח מתחיל כבר בשבת. בפועל זה ביום שהוא נפטר. פילי פלאים. מה זאת השבת? אם כך, כמה נפלא. האם חז"ל ואומרים, כל המקיים שלוש סעודות בשבת, ניצול מחבלי משיח, מדינה של גיהנום, מלחמת גוג ומגוג, שאלו מה זה מקיים? כל האוכל שלוש סעודות בשבת, כל השומר שבת. כל מי שמבין שהקיום, כל המקיים את השבת, כל המקיים שלוש סעודות, שהקיום שלנו זה השבת. זה נותן לאדם חיות. ולכן, כל המענג את השבת, שאלנו איך אפשר לענג שבת? שבת זה יום, זה לא בעל חיים, זה לא אדם שמענגים אותו, או בעל חיים שמענגים אותו, איך אפשר לענג שבת? אלא כל המענג את השבת, פירוש הדבר שמבין שההגבלה שיש בשבת, ואתם אל תצאו איש ממקומו, היא נותנת לנו את החיות. זה עונג בשבילי, זה לא נגע, זה לא נגע. תקועים, אין מה לעשות. אלא מענג את השבת, מבין שה-24 שעות האלה שמגבילות אותנו באי עשייה, זה המפתח לכל העשייה והיצירה של השבוע שיבוא. אז באמת האדם מקבל נחלה בלי מיצרים, כי הוא מבין את המשמעות של השבת. אני מתבונן בציור שציירתי, ואני מתקן את הצבעים שחסר, משאיר את מה שנפלא, נותן לציור עומק, ואז הוא מקבל איכות גדולה יותר. זה ציור כזה, זה 100 כוכבים. זה לא 5 כוכבים. זה חזה מלמדים אותנו. ולכן אומר הרמב״ם, אף על פי שהיה אדם חשוב ביותר, אין דרכו לקראת דברים מן הסוג ולא להתעסק מלאכות שבבית, חייב לעשות דברים שהם מה? לצורך השבת. מה זאת אומרת חייב? השתדל, חייב. כי אם האדם לא עושה משהו לכבוד שבת, זאת אומרת הוא לא מבין שההגבלה של השבת היא המפתח ליצירה של השבוע. צריך לעשות לכבוד שבת. דבר שאסור לעשות אותו בשבת עצמה. זה חובה, כי בזה אני מגלה כמה 24 שעות האלה, אני מענג אותם, אני מצפה להם, אני מחכה להם. זה נותן את החיות. וכמו שתמיד אנחנו אומרים, חז"ל מלמדים אותנו, בורא עולם ברא את עולמו בשישה ימים, כל יום 28 שעות. באו הימים ואמרו, ריבונו של עולם, רוצים יום שיניג אותנו. רוצים יום שיניג? תיצרו את המנהיג. כל אחד, כל יום נתן 4 שעות, 6 כפול 4, 24. זה היום השביעי, חמדת ימים, אותו קראת. זה החמדה של הימים. ולכן היום, יום ראשון בשבת, שני בשבת, לכל יום יש חלק בשבת. לא רק עוד מעט בשבת, לכל חלק, יום יש חלק בשבת. וזה החיבור בין העשייה של השבוע לבין ההגבלה של השבת, שיוצרת עשייה חדשה במשך השבוע הבא. לכן, כשאנחנו עוסקים בתורה ורואים פעם אחר פעם, 15 פעמים את מצוות השבת, כמניין י' כ', 15. מה המיוחד בשם י' כ'? עולם הזה נברא ב-ה', עולם הבא נברא ב-י'. עולם הזה זה ה', פה ה' לכם. י' בראש מילה זה עתיד, ילך, יבוא, יגיע ויראה. כי ביה השם, החיבור הזה ביחד, של העכשיו ושל המחר, זה המפתח לברכה הגדולה. זה המפתח, זה המעלה של השבת. ולכן יותר ממה שאנחנו שומרים שבת, השבת שומרת עלינו. מן המיצר קראתייה, לצאת מכל מיצר זה לחבר את היהוד ואת ה' את העשייה של השבוע, עם, את הציור, את היצירה של השבוע, עם השמיטה של השבת, שמאפשרת לנו לראות את התמונה השלמה. נראה את הדברים עד באופן הזה ובצורה הזאת, בציפייה לשבת, נזכה באמת לנחלה בלי מיצרים, נזכה באמת לכל הברכות שהשבת נותנת, לאור שיש בשבת, לפנים החדשות שאנחנו מקבלים כבר ביום השבת, שילווה אותנו לכל העשייה של השבוע, ומכוח זה נזכה להיות ככוכבי השמיים, יקרות מיוחדת, להיות כאפר הארץ שיוצרים, כי אנחנו מבינים שכל הים זה בעצם האיזונים הנכונים שמאפשרים לנו את הצמיחה הגדולה ואת היקרות הנפלאה, שמכוח זה נזכה ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מאיר גולדוויכט בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל